שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו ב-KPMG ישראל, חותכת מוקדם.
חותכת מוקדם, טרנדים עסקיים רותחים על שולחן ניתוחים. פודקאסט מבית KPMG ישראל.
בכל פרק אני מארחת כאן מומחה מתחום אחר, לשיחה על טרנד גדול, באזוורד, כזה שכולם מדברים עליו, ואנחנו מנתחים ביחד איך אפשר להפוך אותו למנוע צמיחה עסקי, להשתמש בו בשימוש היומיומי, להגדיל חוויית לקוח, לפתוח שוק חדש, לייעל תהליכים, לעשות עוד כסף. אני טל חמים כוחנסקי, בכובע כאן החותכת, ביום יום סמנכ"ל פיתוח עסקי וצמיחה ב-KPMG, ואני שמחה לארח כאן היום את עידו רון, שותף וראש התחום של טרנספורמציה דיגיטלית ו-AI, ובעצם מי שליווה בשנים האחרונות, אפשר להגיד את זה, עשרות חברות עידו?
מעל 100,
קיבלת. בהטמעה של כלי טכנולוגיה מתקדמים כמו RPA, רובוטים, מודלים של בינה מלאכותית, והוא בדיוק האיש לדבר איתו על הבאז הטכנולוגי שכבר מתחיל לשנות את העולם העסקי, לואו קוד או נו קוד.
יאו.
אמרתי את זה יפה. בוקר טוב, עידו.
בוקר טוב, מה קורה?
בסדר גמור.
אחת. רגע, רק בדקתי שאני...
זהו, הרדיו. עידו רון, בוא נתחיל, ספר לנו קצת על עצמך. ותן לנו פרט ג'וס אחד, כמנהגנו בקודש בפודקאסטים האלה, שרבים לא יודעים עליך.
מגניב. אז אני עידו, אני כאן ב-KPMG כבר כמעט 5 שנים. התחלתי כמנג'ר, התקדמתי לשותף, אני מגיע מהאזורים הטכנולוגיים, עבדתי קודם ב-IBM, התחלתי כמפתח, עבדתי באינטל, והיום אני בעצם פותר בעיות עסקיות באמצעות טכנולוגיה מתקדמת. בבית אני אבא ל2, בערי בן 3, וגפן בן 4 חודשים כמעט. מחליף, מחתל,
מחבס
מנקה,
וטולה.
מסדר, את כל מה שצריך לעשות. וכן, אין היום, בעשור הזה אין הרבה זמן לתחביבים, אבל אני יכול להגיד שהרבה שנים עשיתי ספורט, זאת הייתה אהבה שלי, בכל מיני תחומים. והכינוי היה מהיר ועצבני, כי הייתי בעצם גם מצד אחד אלוף הארץ בקרב מגע בגילה 10, ומצד שני אלוף הארץ בריצת 100 מטר.
וואלה, האמת שרואים את זה, אתה בנוי כאילו מהספרינטרים.
ספרינטר קצר, רץ למרחקים קצרים, אבל יודע לעשות הרבה מרחקים קצרים וריצה ארוכה.
אז אנחנו שומעים עליך שאתה גם מהלוחמים, מהנינג'ות, וגם אתה מהמאיצים מהר.
משתדל, נלחם.
וחותכים מוקדם.
מגניב. חותכים כשצריך, לא תמיד מוקדם.
יאללה, קיבלתי. טוב, עידו, אני לוקחת אותך רגע לנושא. אנחנו מדברים היום על נושא שהוא כבר לא ניש.
מהפכה.
קראתי קצת בשיטוטים שלי שענקית המידע גרטנר כבר צופה, שעד 2023, שנה הבאה, יותר ממחצית, 50% מהחברות הבינוניות גדולות, יאמצו פלטפורמת לואו-קוד במערכות שלהם. ואפילו ב-24 תהיה קפיצה נוספת ל-65% מהחברות.
מטורף.
מה זה? ולמה זה מעניין אותי כל הענייני גיקים וטכנולוגיה האלה? אנחנו ננסה בשיחה הזאת להישאר הכי עסקיים שיש, ולהביא את זה קצת למציאות הזאת. סביר לי.
אז ה-IT כבר מבין את זה, ואני חושב שהביזנס הוא זה שצריך להבין. הפלטפורמות של לואו-קוד זה מהפכה לכל דבר. בעצם הגענו למצב שבו במקום לכתוב קוד מאפס, יש מפתחים מאחורי הקלעים שכותבים חתיכות קוד, קוראים לזה סקריפטים, ובעצם אורזים אותם יפה, כך שכל בן אדם בפרונט יוכל להשתמש בהם בתצורה של קונפיגורציה וממש גרירה על המסך. קחו לדוגמה, הסבר הכי טוב יכול להיות וויקס. פעם כדי לפתח אתר אינטרנט היינו צריכים לשבת ולפתח קוד מאפס. היום אתה יכול לגרור...
ולוקח לך מלא זמן.
מה זה הרבה זמן? ותקלות ותחזוקה ובלגן. כן. והיום אתה יכול לבנות אתר אינטרנט ב-4-5 דקות עם גרירה של אלמנטים על המסך. עכשיו, בסוף, מה זה הגרירה של האלמנטים האלה? זה משהו שמישהו כתב מאחור כחבילה, ואתה בעצם משתמש בו בצורה פשוטה. מבחינתי, ממש, ממש מהפכה. עכשיו, תביני את הכוח, כאילו, תשמעי את הסיפור. פנה אליי לפני, לדעתי, 30 שנה, ראש מחלקה עסקית בחברת ביטוח בין הגדולות בארץ, רצה לצאת עם איזשהו מוצר חדשני לשוק, וידע שהמתחרים שלו גם מעוניינים להוציא את אותו המוצר. ה-IT שלו נתן לו צפי לביצוע של 4 חודשים, הגיע אליי, to make a long story short, 8 ימים אפליקציה בחוץ, ללקוחות, כאילו, אנחנו מדברים ברמה של ימים, בסדר? אפליקציה שבה אפשר לעשות דרג אנד דרופ, לפתח אותה, לתת שירות, לשלם באשראי, מהפכה של ממש.
אז זה דרמה, כי אם אנחנו דרמה. מדברים על time to market, אמרו לו 4 חודשים בפיתוח, 3-4 חודשים בפיתוח כזה
הרגיל. כולל בקלוק של IT, כולל הכל, אבל כן, זה לאו דווקא פיתוח של הכל, אבל כולל תחזוקה וכולל הכנה וכולל תשתית, ובסוף...
והיום הפלטפורמות האלה בעצם מקצרות את הזמנים לרמת הימים.
מקצרות הזמנים לרמת הימים, שבועות, תלוי ברמת, ברמת האפליקציה או היישום או הדאטאבייס, היום אפשר לעשות הכל בלואו-קוד, אפשר לבנות מודלים חכמים של AI, אפשר לבנות מסדי נתונים, הענן האיץ נורא את מהפכת הלואו-קוד, כי הכל שם כבר בנוי מראש, כך שמבחינה העסקית זה מהפכה של, מהפכה של ממש.
למי זה מתאים? איזה סוג חברות? יש איזושהי מגבלה או...
אז אני יכול להגיד שבגדול זה מתאים לכל סוג ארגון שמחזיק IT, בסדר? זה יכול להיות משרד עורכי דין של 5 אנשים שפיתחנו להם פלטפורמה לניהול מסמכים, באמת בשבועיים. זה יכול להתאים לחברת ריטל ענקית שפיתחנו להם פורטל ספקים בחודש, או זה יכול להיות מתאים לאפליקציות קטנות שאתה רוצה ליישם בתוך ימים, זה יכול להיות נכון בביטוח, בבנקים. היום בנק יכול לפתח אפליקציה ב5 ימים, זה לא משהו שקרה קודם.
אז אפליקציות, אתרים, תפסים...
מסדי נתונים, אפילו מודלים של בינה מלאכותית. זאת אומרת, היום אם אתה רוצה להיות... יש אנשים שהם דאטה סיינטיסטים, שהם יודעים לכתוב את המודלים.
כן.
ומה שהם עושים הרבה פעמים מאחורי הקלעים, זה אורזים אותם בתצורה כזאת, שגם באדם שלא מבין את זה לחלוטין, יכול ממש ליצור מודל שלומד.
אני עוצרת אותך, אני עוצרת אותך. שנייה, מה זה אומר? חותכת אותך. מה זה אומר בן אדם שלא מבין בזה? זאת אומרת, מוביל עסקי, שבעצם אין לו את ה-IT מאחוריו, לתורך העניין עסוקים בפרויקטים אחרים, יכול לקדם פרויקטים ככה בצורה עקיפה?
אז בוא נתן דוגמה טובה. יש ארגון פיננסי גדול בארץ, שהחליט לתת לכל אחד מהאנשים בארגון רובוט. מה זה אומר? רובוט זה כאילו סוג של רישוי, שבו אתה יכול לפתח לעצמך אוטומציות. אני יכול להגיד לך שיש המון אנשים בתוך הארגון הזה, החל ממנהל גיוס, עד מנהל שיווק, אנשים שעובדים במחלקות עסקיות אחרות, שמפתחים לעצמם אוטומציות על המחשב שלהם, בתצורה של לואו-קוד, גוררים מה שנקרא קוביות על המסך, ויוצרים לעצמם ממש הקלה בעבודה. זאת אומרת, הם מקלים על עצמם את היום-יום, בכך שהם כותבים את את הפלטפורמה הזאת בצורה מהירה, ויוצרים לעצמם המון המון ממשקים.
מציאות עסקית אחרת, על בסיס טכנולוגיה, אבל בגרירה, בדרג אנד דרופ.
נכון. וזה בא כמובן, עם עוד כל מיני קשיים, אבל הקשיים זה...
זהו, בוא נדבר על קשיים. רגע,
אתגרים, אתגרים. אתגרים.
הנה, הפכנו לאמריקאים.
סטנדרים קשיים, רק אתגרים.
צ'אלנג'ז. אוקיי, מה, יש מקרים שזה לא עובד?
זה לא שזה... זה לא עובד, אלא אני חייב להגיד שיש ארגונים שצריכים ספציפית מערכת שנכונה רק עבורה עם ממשקים מאוד ספציפיים, ואז בעצם הלואו-קוד הופך להיות כלוב של זהב. אתה די סגור בתוך עולם שבו אתה לא יכול לעשות יותר מדי קסטומיזציות. זאת אומרת, אם מפתח יעבוד על לואו-קוד, מפתח שרגיל לפתח בקוד יעבוד על לואו-קוד, פתאום מספר האופציות יצטמצמו. פתאום אי אפשר לעשות את הכל, ואז אתה הופך להיות בכלוב של זהב ולא יכול להתאים לעצמך את כל מה שאתה רוצה. ולכן זה מתאים לפרטו כזה, 80-20. 20% מהדברים לא תוכל כנראה לעשות.
פיתוח שצריך להיות...
קסטומבילי, חד
משמעית. קסטום מייד כזה. אוקיי, והשאר זה עובד? זאת אומרת, זה לא בא עם מלא בגים והקוד לא נקי ו...
אז אני יכול להגיד שבסוף אתה לא באמת מנהל את הקוד, הקוד מנוהל מאחורי הקלעים, ואז מה שקורה זה שאתה בעצם מנהל את חבילות הקוד, יוצר ממשקים בין החבילות השונות, ואז התחזוקה יותר נוחה כי הקוד כבר מנוהל, ויש פחות תקלות. וגם כשיש תקלות, אז ברור באיזה ריבוע הן נמצאות, ברור באיזה סקריפט הן נמצאות, וברור איך לתקן אותן. אז הכל הרבה יותר פשוט לארגון.
איך ההשפעה של זה על השוק? כי בעצם אתה אומר, ודי בצדק, שיש כאן איזה סוג של מעקף כזה, של קבוצה מאוד גדולה של טכנולוגים בחברות, ששלטו עד היום באופן עקרוני ורחב בכל מה שקורה, באיזה פתרונות אנחנו כמובילים עסקיים נאמץ, ובלוחות זמנים, ועכשיו יש כאן איזשהו משהו שמאפשר התנהלות אחרת.
נכון, אז נחלק את זה לשני וקטורים. מצד אחד, על המחלקות העסקיות בשוק העסקי, ההשפעה היא דרמטית. מצד אחד, ה-time to market. הניהול של הפיתוח, הצורך במפתחים דרך אגב, זה לא שהוא יורד, אבל אני יכול להגיד שנהיה פה עוד איזשהו מעמד, שהוא, אני לא יודע אם הוא מקביל, או מעל או מתחת למפתחים.
עוד קסטה.
שזה עולם של מיישמים. אנשים שיודעים ליישם מערכות בצורה טובה, ליישם מערכות בינה מלאכותית או אוטומציה, בעצם רק עושים את הקסטומיזציות. זה לרוב אנשים שמצריך מהם פחות למידה, ואז בעצם הם הופכים להיות סוג של המלך החדש. בסדר? המיישם הופך להיות המלך, הוא יודע לעשות את ההתאמות המהירות.
הוא יושב בתוך הארגונים היום, או שהוא תמיד אאוטסיידר?
לא, הוא יכול לשבת גם בתוך הארגונים.
כן.
הוא יושב גם בתוך הארגונים, וזה גורם למחלקה עסקית להיות מסוגלת להעסיק עוד ועוד אנשים שיכולים לעשות את הקסטומיזציות. כמובן, פיחות התלות בניהול של הקוד, וכל מה שקשור בעולם של ה-IT, ניהול תחזוקה ותקלות, זה מצד אחד. מצד שני, ה-IT גם מושפע בצורה דרמטית, כי הוא בעצם יכול ליצור, אנחנו קוראים לזה בעולם שלנו, citizen developer. המון אנשים בתוך הארגון, שהם developers כביכול, יכול לתת להם רישוי, ואתה יכול לפתח אפליקציות, שכל אחד יכול לפתח
על,
לעצמו.
ומי שולט על כל
אז פה המחלה, פה מגיעה המחלה של ה-IT.
הנה המחלה.
המחלה של ה-IT, שנקראת Shadow IT. כן, נקראת Shadow IT.
תסביר, את אחת יכולת איך, תסביר רגע.
בעצם, יש את מחלקת ה-IT. למה זה מחלה? יש מחלקת ה-IT שאמורה להיות אמונה על כל האימפלמנטציות והדברים הטכנולוגיים. ברגע שמנגישים את זה למחלקות עסקיות, פתאום יש עוד אנשים בארגון ששולטים בקומפוננטות טכנולוגיות. ואז נהיה צל ה-IT, נהיים עוד אנשים בתוך הארגון שעושים IT, וזה אתגר שצריך להתמודד איתו. אני חושב שזה אתגר שכאשר מחלקת ה-IT חזקה ומבוססת, אז זה יותר פשוט עבורה. כשמחלקת ה-IT יחסית חלשה, אז
תגיד את האמת, זה מייצר קטסטרופות כאלה פנימיות ל-IT.
זה תלוי בארגון.
רואים את המובילי ה-IT כזה, חותכים...
מצד אחד כן, מצד שני לא.
כל איזה ילד בעסקי מתחיל להזיז להם קומפוננציות.
יכול לעשות אפליקציות, נכון? אז צריך לנהל את זה. יש כאילו כלים לנהל את זה, איך רק ה-IT מעלה אפליקציות לאוויר, או רק ה-IT מנהל את היישומים. כולם יכולים לבנות, אבל רק אני מנהל. וצריך ללמוד איך להתמודד עם זה. זה חלק מהתהליך שאנחנו עושים עם ארגונים היום. אנחנו מלמדים את ה-IT איך לשלוט על הדבר הזה בתוך הארגון.
אבל זה לא רק בחברות טכנולוגיות.
ממש לא.
כולם כבר טכנולוגים ונולדו בתוך
הספר. אפילו הכי לואו-טק שאת יכולה לדמיין, מפעלים, מפעלי ייצור, כל עולמות הריטייל, הטלקו, ממש לא רק הייטק. ממש לא.
וואלה, אוקיי. תספר לי רגע, דיברנו קצת לפני על דברים מגניבים שאפשר לעשות עם הדבר הזה. זאת אומרת, מעבר לקור, לבסיס שדיברנו עד עכשיו מבחינה עסקית.
אז תראי, בעולם של בינה מלאכותית, יש היום סטארט-אפים שיצרו פלטפורמות לואו-קוד לכתיבה של טקסטים. היום אתה יכול להגדיר לו נושא, אתה יכול להגדיר מילות מפתח, אתה יכול לתת למודל כזה לכתוב עבורך כתבה. זאת אומרת, כל המודלים של ה-AI, אתה יכול להשיב היום בן אדם בארגון, שהוא לאו דווקא מבין ב-AI, ולתת לו ממש לייצר מערכת על בסיס חוקים מובנים מראש, שלומדת, מערכת שיושבת על טקסטים שלך, ויודעת ללמוד מתוך הטקסטים איך להוציא את הנתונים, לשבת על חוזה ולחלץ נתונים מתוך החוזה. זאת אומרת, זה דברים שלא היו קיימים לפני 5-10 שנים, וזאת מהפכה בשוק. אנשים, חלקם מבינים, חלקם עוד לא מבינים, אבל אפשר להוריד את התלות בפיתוח של הקוד ולעשות דברים מטורפים. גם בעולמות הבינה מלאכותית, גם בעולמות האוטומציה, גם בעולמות האפליקציות, היום אפשר לעשות דברים בימים בודדים ואפילו שעות, והמיישמים החזקים, דרך אגב, מפתחים עם אפליקציה בשעות בודדות. זאת אומרת, אתה מעלה לארגון אפליקציה, סתם אני אומר, הייתי צריך לעלות בשלוש שעות אפליקציה לפני כמה ימים, שלוש שעות הייתה אפליקציה באוויר.
מה, אפליקציה החוצה אפליקציה ללקוחות או משהו פנימי?
לא, אפליקציה לדיווח על ימי מחלה. נפל לה תופס של ימי מחלה, אמרו לי, עידות, תקשיב, יש לנו שלוש שעות עד סוף היום, זה צריך לקרות, שלוש שעות הייתה אפליקציה. לא אמרתי שזה זול, אבל יש לזה מחיר.
בסדר. רגע, אבל המחיר הוא לא כמו שעת פיתוח? שעת יישום היא אמורה להיות זולה יותר.
אז המחיר, נכון ולא נכון, כי בסוף המיישמים הטובים, יש להם ביקוש, וגם המיישמים, המחיר שלהם עולה בצורה משמעותית, גם המעמד שלהם עולה.
מה, אתה בונה להם שיתקשרו אליך, שידעו שזה יש בזה
העלות. לא, אני צוחק, אבל כמובן שגם הפלטפורמות האלה עולות כסף. אני חושב שכאשר יש ארגון שזה עוסק בפיתוח, ה-ROI רואים אותו מאוד מהר. החזר השקעה פה הוא מאוד מאוד מהיר, ברמה של פרויקט 2, אתה כבר מחזיר את ההשקעה שלך לפלטפורמה.
טוב, בוא נדמיין רגע, איך זה נראה בעוד שנה מהיום התחום הזה? הוא מתפתח או שהוא בעצם מגיע לשיא הגל, ועכשיו השימושים העסקיים רק מתחילים? זאת אומרת, הוא הולך לרוחב.
אז אני חושב שרק התחלנו. זאת אומרת, אני חושב שמכאן, היום אנחנו עושים בלואו-קוד אפליקציות, אנחנו עושים בלואו-קוד אתרים, אנחנו עושים בלואו-קוד מסדי נתונים. אני חושב שאנחנו נגיע למצב שכל דבר יהיה אפשר לעשות בלואו-קוד. כולל דברים יומיומיים שאנחנו, מה שנקרא, מתעסקים איתם, ברמה של, סתם תקחי בעולם של ארגון, יש דיווחי שעות, הכל אתה תוכל לעשות בצורה נורא נורא פשוטה, להעלות את זה לאוויר, אני חושב שיהיו עוד הרבה יותר ממשקים שהיום אתה צריך בשבילם קוד, שאנחנו נוכל לעשות אותם בצורה נורא פשוטה, ממשקים בין מערכות, הכל יהפוך להיות כזה, עדיין יצטרך את המפתחים מאחורי הקלעים שתחזקו את החבילות האלה שקראנו להם סקריפטים, אבל חד משמעית אנחנו נעשה את הכל בצורה הרבה יותר פשוטה.
אז נשאר לי לשאול, איך מתחילים? מה נדרש? מה צריך?
אז איך מתחילים? אז איך בן אדם מתחיל? ונדבר על איך בן אדם ואיך ארגון מתחיל. בן אדם מתחיל עם קודם כל רצון ללמוד. כל אחד עם זיקה...
מי זה הבן אדם?
הבן אדם יכול להיות, לא משנה מה הוא למד, לא משנה מה הוא עושה עד היום בחיים, אם הוא רוצה להתעסק בלואו-קוד, כל מה שהוא צריך זה זיקה טכנולוגית מינימלית, הבנה מינימלית של טכנולוגיה, באמת, וראיתי את זה אצל אנשים שלמדו ארכיאולוגיה או פסיכולוגיה, זה בכלל לא משנה. יש לי דרך אגב הרבה עובדים כאלה.
כן.
וזה חד משמעית מגיע לפעמים עם...
מגוונים ועמוקים.
בדיוק, ועם יצירתיות. כי בעצם כשאתה מפתח אפליקציה בלואו-קוד, אתה צריך ממש יצירתיות. אין אף אחד שמעצב לך אותה, אתה מעצב אותה לעצמך.
אוקיי.
אז רצון ללמוד, בחירת תחום התמחות, זאת אומרת, בן אדם צריך להתחיל, אם הוא רוצה להתמקד באפליקציות, באתרים, במסדי נתונים, במודלים של בינה מלאכותית. וכמובן בהרבה ניסיון ותהייה. צריך להבין שהפלטפורמות האלה, צריך ללמוד אותם, איך עושים את זה נכון. וככל שאתה מנסה ונופל, ככה אתה קם ומצליח.
אוקיי, אבל זה הצד של העובד, או של מישהו שרוצה להיכנס לתחום. אני רגע רוצה...
בוא נדבר טיפה על ארגון.
חברה, בדיוק.
אז ארגון צריך לנהל את זה בשני וקטורים. אחד, איזה פלטפורמות הוא רוצה להפוך יותר לנו-קוד, לא-קוד, והוא צריך להסתכל על ה-ROI, כמה הוא משקיע היום בפיתוח, כמה הוא משקיע בממשקים, ולהסתכל איזה פלטפורמות נכונות לו. ומצד שני, הוא צריך לחשוב טוב טוב, ולזה אנחנו קוראים Center of Excellence, זה במילים גבוהות מה שנקרא.
בוא נחתום אותך,
כן, כן. פתחת אותי, איך אנחנו מנהלים...
מה זה Center of Excellence? מה אנשים מבינים את זה?
מרכז מצוינות. אבל איך אנחנו בעצם מנהלים...
איזה מצוינות? כולנו מצוינים.
כולנו מצוינים, כמעט כולנו, כמעט.
הטכנולוגים האלה מתנסים כל כך עלינו.
לא, לא, לא. מתנסים ועילאים.
עילאים ומתנסים.
אז אני אומר שבסוף, בסוף, בסוף...
מה יש במרכז מצוינות הזאת?
אנחנו הופכים את ה-IT. אנחנו הופכים את ה-IT. תחת הייתי לאיזשהו מרכז מצוינות שיודע לנהל את ההטמעה הזאת בארגון כדי לא ליצור אתגרים או בעיות. איך הוא מחליט בדיוק מי יכול לעשות את זה ומי לא יכול לעשות את זה. איך הוא מחליט איזה אפליקציה עולה לאוויר. איך הוא גורם נגיד לפיתוח אפליקציות שכל העיצובים שלהם יהיו אותו דבר. הרי אתה מפתח אפליקציה לארגון, אתה לא יכול שכל אחד יעשה עיצוב לעצמו. אז המרכז מצוינות הזה הוא בעצם מגדיר עבור כל הארגון איך עובדים.
אבל הליבה עדיין נשארת באזור ה-IT. זאת אומרת, זה לא יכול
לבוא... הליבה צריכה להישאר באזור ה-IT.
מהעסקי שאומרים...
פגשתי כבר ארגונים שהעסקי לקח את זה רחוק מאוד.
מה? קפה את זה על ה-IT?
תן לי דוגמה. כאשר ה-IT לא זרם. בואי, בעולמות האוטומציה, יש ה-IT מאוד מפחד, הרבה פעמים מעולמות אוטומציה, ואיך אתה שם פלסטרים. בסוף, כדוגמה RPA, זה כלי לואו-קוד לכתיבת אוטומציות, בסוף זה סוג של פלסטר. בסדר, אתה שם פלסטר לממשק בין שני חיבורים, הייתי מפחד, הוא מעדיף לכתוב את זה ב-API, הוא מעדיף לכתוב ממשק יציב, מובנה, וכאשר בא עסקי ואומר לו, תקשיב, אין לי חצי שנה לחכותך, ואני עושה את זה ב-RPA לדוגמה, אז להייתי קשה, העסקי יכול לעשות את זה בלי צורך.
ראית סיטואציות כאלה?
הייתי בסיטואציה כזאת שבעצם, הייתי בהרבה סיטואציות שבהם העסקי הם אלה שמעסיקים אותי, לוקחים את כביכול את הייעוץ שלנו, ולא הייתי. ואז אתה בסוג של מלחמה לפעמים מול הייתי, לאיך אתה מנהל את זה בצורה נכונה, ואיך אתה עוזר להם, כי בסוף הם מסתכלים על זה כאילו מישהו אחר הגיע מהחלון ומנסה לגנוב להם את העוגה.
ברגישות ובנחישות.
בנחישות וברגישות.
כן.
מהיר ועצבני אבל.
מהיר ועצבני. אבל זה מצליח.
יש פעמים שזה מצליח, יש פעמים שזה פחות מצליח. בסוף הצלחת הארגון אמורה להיות המטרה של כולם. וזה לא מצליח כשזה לא המטרה של כולם. יש ארגונים שבהם מעדיפים להילחם אחד בשני מאשר להצליח. ויש ארגונים שכאשר טובת הארגונים מעל הכל, זה חד משמעית מצליח.
אבל בהחלט כדאי לנסות לפחות...
חייבים, אין פה כדאי.
גם האזור של המובילים העסקיים לדחוף את הדבר הזה, אפילו להתחיל להתעניין.
אין פה כדאי, בסוף יש לך, לא משנה אם יש לך 5, 10, 15 או 20 מפתחים בארגון, או 50 או 200, בסוף אתה מוגבל. אתה מוגבל לכמות המפתחים שיש לך, ולא משנה מה תעשה, זה כמות המפתחים. אז ויש שקשה היום לגייס. נכון, וקשה היום לגייס וקשה היום להתרחב. ואז אתה מוגבל, ובפלטפורמות של הלואו-קוד, פתאום אתה עושה את הדברים יותר מהר, אז ההגבלות יורדות והחסמים יורדים. כמובן שזה בא עם אתגרים, אבל דיברנו עליהם, אפשר לפתור אותם, אפשר לנהל אותם.
סופר מעניין ומגניב.
סופר.
ולא כזה גיקי, כמו שחשבתי, לא שזה כזה. הולך להיות לא טכנולוגי כזה וקשוח. עידו רון, וואו, תודה רבה לך.
תודה לך, חותכת. חותכת.
חותכת מוקדם. טרנדים עסקיים רותחים על שולחן ניתוחים. פודקאסט מבית KPMG ישראל.